שלום לכולם, פודקאסט חופרים בזמן. שלום נטע בר, מה שלומך?
שלום, שלום.
טוב, אז אני לא יודע אם אתה נתקלת בזה, אבל לרובנו היה לפחות שכן אחד זוהם ועצבני בבניין, ולמדינת ישראל ברוך השם יש כמה, אבל נראה שבשנים האחרונות יש אחד שהוא זועף וקולני במיוחד, וכדי לדבר עליו, על נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן, נמצא איתנו היום דוקטור אסא אופיר, מומחה לטורקיה, מהמחלקה למזרח תיכון של אוניברסיטת בר אילן. שלום אסא.
שלום תמיר, שלום נטע.
היי.
למה הוא לא אוהב אותנו? למה הוא כל כך לא אוהב אותנו? מה עשינו לו?
תשמע, הוא מגיע מאיזשהו מיליה, מאיזשהו תנועה פוליטית, אידיאולוגית, שמאוד מאוד עוינת את המערב, את ישראל, כך שאי אפשר לצפות ממנו ליותר מדי חיבה כלפינו.
זאת אומרת, העניין הזה הוא אותנטי, יש שם איזשהו רכיב אידיאולוגי, וזה לא רק ציניות על מנת, כמו שאומרים פה לפעמים, אני שומע שאולי הוא רוצה להסיט את דעת הקהל הטורקית מהבעיות הפנימיות, ולנקז את הזעם כלפי ישראל, אתה אומר שיש שם איזשהו רכיב אידיאולוגי ואותנטי בשנאה הזאת.
לגמרי, לגמרי. זה במקרה שלו, כל מי שמכיר את ארדואן ועוקב אחריו, וככה ראה את ההתבטאויות שלו מתקופה עוד לפני שהוא היה נשיא טורקיה, אז אתה יכול להבין שמדובר באדם שהוא מאוד עוין את ישראל ואת היהודים.
אז בוא אולי ספר לנו באמת קצת מאיפה הוא מגיע, מה הרקע שלו, גם הפוליטי האידיאולוגי של המפלגה שבראשה הוא עומד, וגם איפה הוא גדל, איך הוא צמח, תחילת הקריירה הפוליטית שלו וכך הלאה.
צריך להגיד, כמו שאמרת, בעצם טורקיה גם לפני זה, היא לא הייתה אף פעם באמת דמוקרטיה ליברלית מערבית, כמו שאנחנו, כן, היא לא הייתה שוודיה. הצבא תמיד היה מאחורי הקלעים, שולט בעצם במדינה מאחורי הקלעים, זה היה מה שנקרא tutelage democracy, זאת אומרת איזשהו כמו אפוטרופוס כזה, גדול, מין גוף כזה ענק שמתערב מתי שהוא רואה לנכון.
כן, אני באופן אישי חוויתי את ההתערבות של הצבא הטורקי בענייני דיומה בטורקיה, לאחר שבמהלך ביקור במדינה, במזרח המדינה הפרוע, אחי הגדול החליט שזה רעיון טוב להוציא מצלמה באמצע בסיס צבאי של חיל האוויר הטורקי, ומהר מאוד הראו לנו, או נתנו לנו לטעום את האספלט של של למזלנו לא ירו בנו, אבל כן, הצבא הטורקי הוא בהחלט מאוד מאוד מעורב ומאוד מאוד מעורה בכל הנעשה במדינה. אני יכול להעיד מחוויה אישית.
חטפת איזה לטמה טובה ככה?
קיבלתי סתירה מקצין טורקי גדול עם שפם, בחור נחמד מאוד.
יש מושג כזה שזה נקרא סתירה עוסמנית. שהיו נותנים בחיילים בצבא העוסמני, היו נותנים עם ככה, עם הצד הזה של
הצד המעליב של היד.
הצד המעליב של היד, זה מושג, כן, עוסמן לי תוקדי, סתירה עוסמנית. אז נעבור לארדואן ולאיך הוא צמח?
כן, בעצם, כן, מאיפה האיש הזה מגיע, מה המקורות שלו?
אז ככה, ארדואן נולד ב-1954,
שזה אומר שהוא היום בן, אני נכשלתי בשלוש יחידות במתמטיקה, תעזור לנו פה.
אני גם, אני עשיתי שלוש יחידות.
נראה לי שמאיתנו לא תצמח הישועה בתחום הזה.
אז אנחנו נגיד שהוא בין 50 ל-80. אוקיי, 67, יופי, תודה.
67, כן.
גאלו אותנו.
והוא נולד למשפחה קשת, די קשת יום אפשר להגיד, זאת אומרת בשכונת עוני.
באיסטנבול.
באיסטנבול, שנקראת קסום פאשה. שכונה בצד האירופי של איסטנבול. אביו היה רב חובל, הוא עבד בחברת הספנות של העיר איסטנבול, ואימו היא הייתה עקרת בית, כמו רוב האנשים הטורקיות, לפחות באותו השנים. והמשפחה שלו במקור מגיעה מאזור הים השחור של טורקיה. לא, טרמזון, ריזה. שזה לא רחוק. ארדואן, המשפחה במקור, הם משפחה של ממוצא גרוזיני, זאת אומרת, מבחינה אתנית הם היו גרוזינים שהגיעו מאזור בטומי, ככל הנראה, שהתאסלמו. אבא שלו היה בן אדם, הוא בעצמו אמר את זה, היה בן אדם מאוד מאוד אוטוריטרי, הוא היה מכה אותו, הוא אמר שהם היו משלמים באופן כבד כשהם היו מתחצפים. הוא מספר על ילדות מאוד ככה פשוטה, אבל שמחה. עושים זה, מדביקים כדורגל מכל מיני סחבות, משחקים ככה ברחובות, וזה מוביל אותי לראות איזשהו משהו על ארדואן והאיש, זה אהבה שלו לכדורגל. באמת, באמת, הוא מאוד אוהב כדורגל, הוא שיחק באופן ככה, אפשר להגיד סמי מקצועי כזה, הוא היה...
בפנרבחצ'ה או
לא, בקבוצה? לא, לא, לא. הוא נדמה לי שיחק באיזשהו קבוצה של ה... אחרי שהוא סיים את הלימודים באוניברסיטה, אז הוא עבד בחברת התחבורה של העיר איסטנבול. אז היה להם שם קבוצה, ושם הוא שיחק, בין היתר, ואומרים עליו שהכינוי שלו בקבוצה, היה אימאם בקנבאואר.
אימאם בקנבאואר,
יפה. למה? בגלל הדתיות שלו.
כן, בגלל ההשכלה הדתית שלו.
בגלל הדתיות שלו. ומצד שני, בגלל זה שארדואן הוא אדם גבוה, הוא ארוך כזה, הוא מטר מתנסה לגובה 1.85 מטר.
אז הוא שיחק בלם.
אז הוא היה, כן, הוא היה בלם.
אני פשוט נהנה לראות פה את הפרצוף של נטע, כשהוא מבין שהפודקאסט על טורקיה הפך איכשהו לפודקאסט על כדורגל.
אני מחכה שתפסיקו עם זה, לא כיף לזה.
האמת שאני לא איש של ספורט, אבל אני פשוט, אתה יודע, הפרטים על ארדואן זה...
ארדואן, כן.
כן, ארדואן. הוא רצה להיות שחקן כדורגל. זה היה החלום שלו. ובאיזשהו שלב שזה הלך והתקדם, והציעו לו לשחק באופן יותר רציני, אז אבא שלו בא, שם ככה את, כן, את המילה של אבא, הוא אמר לו, ואבא שלו בעצם חסם אותו מזה, הוא אמר לו, אני לא גידלתי אותך בשביל להיות כדורגלן, אני רוצה שתלך ללמוד. והוא אמר בעצם ששם נקטע החלום הזה.
אז רגע, נחזור לענייננו. בשלב מסוים אני יודע שהוא נהיה ראש עיריית איסטנבול, אם אני לא טועה. איך הוא נכנס לפוליטיקה ואיך הוא פתאום מתחיל להמריא?
זהו, אז ארדואן מגיל ממש צעיר היה איש פוליטי, היה מעורב בפוליטיקה. בגיל 22 בלבד הוא כבר היה ראש של התנועה, של הסניף הצעיר, של המפלגה הפוליטית. שהייתה אז, אולי אני אתן קצת רקע, התנועה שבה ארדואן צמח, התנועה הפוליטית שדיברתי עליה, היא נקראת המילי גרוש, זה התנועה, המבט הלאומי, כן? מי שהקים את התנועה הזאת, זה מי שהיה מורו ורבו, נג'מתין ארבקן, שהוא היה ראש הממשלה למשך קרוב לשנה, בין שנת 96 לשנת 97, והצבא הטורקי עשה לו הפיכה. ארבקן בסוף שנות ה-60, נג'מתין ארבקן בקצרה, הוא היה במקצוע פרופסור להנדסה, והוא עבד בגרמניה, היה לימד באוניברסיטת בגרמניה, עבד בתעשיית הרכב, והוא היה בחור עם אידיאולוגיה מאוד מאוד איסלאמיסטית, אנטישמית, אנטי-מערבית. הוא הגיע, חזר לטורקיה באמצע שנות ה-60, ובסוף שנות ה-60 הוא מקים תנועה פוליטית כזאת, ומקים מפלגה פוליטית, מפלגה ראשונה שבה ארדואן הזאת היה ילד. המפלגה הזאת נסגרת כבר ב-71 בהפיכה צבאית, וישר אחרי שהמפלגה הזאת נסגרת, מקימים מפלגה נוספת, ובמפלגה הזאת ארדואן תופס כבר חלק. ארדואן הזה הוא איש צעיר, בשנות ה-70, בשנות ה-20 שלו.
מהנדסים ואיסלאם, אגב, זה שילוב שלא עובד טוב. גם יאסר ערפאת וגם אוסמה בן לאדן, ועכשיו החבר החדש שאתה מציין פה.
אגב, כן, הרבה מהאנשים של האחים המוסלמים, לא רק בטורקיה, כן, אתה רואה את זה גם, כן, גם במצרים, הרבה מהם זה...
מורסי לא היה מהנדס, נכון?
לא. הרבה מהם זה אנשים ממקצועות חופשיים, שנקרא. זה הבחנה יפה, זה נכון. ועכשיו, ארדואן באוניברסיטה, הוא למד כלכלה, מנהל עסקים. ויש פה אגב בחור רפאל סעדי, שהוא למד איתו באוניברסיטה, הוא גר בבת ים, אני נפגשתי איתו, הוא למד עם ארדואן באוניברסיטה.
והכיר אותו?
כן, הכיר אותו.
כל הגדולים, אני כבר ציינתי בפודקאסט קודם, שהרופא שלי בבת ים, במכבי, למד רפואה עם בשאר האסד, אז עכשיו יש לנו עוד נציגות, יפה.
וואו. כן, זהו, אז ארדואן בגיל מאוד צעיר כבר, הוא ככה מתחיל להתבלט בפוליטיקה, הוא בן אדם, ארדואן הוא בן אדם מאוד קריזמטי, זה כל מי שפגש אותו אומר את זה, יש לו יכולת רטורית מאוד ככה מרשימה, הוא כבר ביותו נער, הוא היה זוכה בתחרויות של הקראת שירים, הוא ממש אוהב להקריא שירים, והוא עושה את זה הרבה, כן, מדקלם שירים, וזה מאוד ככה פיתח את יכולת הנאום שלו, והוא מתקדם בפוליטיקה, כן? הוא עובד בעיריית איסטנבול במחלקה שם של התחבורה, לאחר מכן פחות או יותר באותם השנים הוא פוגש את מי שתהיה אשתו, אמינה ארדואן. עכשיו לארדואן יש שני בנים ושתי בנות, יש לו הבן הבכור שלו אחמד בורק, הוא כמו איזשהו רוח רפאים, זאת אומרת הוא לא גר בטורקיה, הוא לא הולך לשום, הוא לא רואים אותו כמעט, אין לו שום פייסבוק, לא טוויטר, לא אינסטגרם, הוא מאוד משתדלים ככה להעלים אותו מעין הציבור. ככל הנראה, לפי מה שאומרים, יש לו איזה שם בעיות נפשיות, יש לו איזה שם בעיות. הוא בגיל, כשהוא היה בן 19, הוא דרס למוות, הוא נסע לאוטו, והוא דרס למוות איזושהי מוזיקאית טורקיה, בשם סבין טנורק.
בתאונה או שיש חשד?
בתאונה, הוא דרס אותה בתאונה, הוא השתולל עם האוטו. ארדואן, זה היה בתקופה, בשנת 98, ארדואן אז היה כבר ראש עיריית איסטנבול, הוא דאג ככה לקבור את התיק, הוא יצא מזה בלי כלום, הזמרת הזאת נפטרה בבית חולים אחרי כמה ימים, ומאז הוא פשוט ככה נעלם, לא רואים אותו. למשל ב-2014 כשהיה השבעה של ארדואן, ההשבעה שלו לנשיא, אז למשל הוא היה בן המשפחה היחידי שלא היה נוכח באירוע, כאילו לכבוד ההשבעה שלו. הבן השני שלו, שבא אחריו, בילאל ארדואן, שהוא זה שנטע דיבר עליו.
דומה לאביו בצורה...
כן, הוא דומה לאביו, אבל הוא לא ערמומי והוא לא חכם כמו אביו. וגם הבנים במשפחה הם לא איזה משהו, הצלחה גדולה. בילאל הוא לא היפרון הכי מחודד. בשנת 2013, כאשר היה את ה... כן, עכשיו הוא עוסק בכל מיני... דרטי ביזנס כזה, למשל יש לו, הוא בעלים של כל מיני אוניות, כן? הוא גם לא, אני חושב שכרגע הוא לא גר בטורקיה, הוא היה באיטליה, אבל מאיטליה גירשו אותו אני חושב, כי הוא היה שם מעורב בהלבנת הון. הוא עושה כל מיני דברים שבשביל האבא, הוא גם למשל מנהל כל מיני, או לא מנהל, עומד בראש כל מיני עמותות איסלאמיסטיות כאלה של המפלגה. אני רוצה רק להמשיך ככה עם מאיפה שהפסקתי, ככה זרמנו עם ארדואן. הוא הפך להיות, הוא ניסה כבר בשנת 89 להיכנס לפרלמנט עם המפלגה האיסלאמיסטית שהייתה אז מפלגת הרווחה. הוא לא הצליח, הוא היה מאוד קרוב. ובשנת 94 הוא מתמודד לראשות עיריית איסטנבול, והוא הופך להיות ראש עיריית איסטנבול, בעצם הפעם הראשונה שהעיר איסטנבול, שזה העיר הכי חשובה בטורקיה, שמחזיקה העיר הכי גדולה עם הכי הרבה תושבים, ושמחזיקה משהו כמו שליש עד 40% מהתמ"ג של כל טורקיה.
אגב, עיר עצומה, כמה, אני חושב באמת, איסטנבול רבתי 15 מיליון תושבים, משהו כזה.
אומרים שאפילו יותר מזה, כן? יש עם הפליטים הסורים, וכן, ומעיראק.
לשם השוואה, ניו יורק, לא ניו יורק רבתי, זה בערך 8,300,000.
פי שתיים כמעט, כן. הוא הפך להיות ראש, או בעצם הפעם הראשונה שאיסלאמיסטים, מפלגה איסלאמיסטית, כובשת את עיריית איסטנבול. כן? זה היה דבר מאוד ככה, זה בעצם איזשהו ציון דרך, היום אנחנו מבינים, של ציון דרך שבעלייה של האסלאם הפוליטי בטורקיה. בשנת 98 הוא מגיע לאיזושהי עצרת, בעיר סירט, מאיפה שאשתו אמינה מגיע במקור, הוא מגיע לשם, ושם הוא קורא איזשהו שיר איסלאמיסטי, כן, של משורר שנחשב דווקא באופן אולי קצת אירוני, אבל לאחד מהאבות הלאומיות הטורקית, זיה גוקלפ. הוא קורא שם שיר,
הכידונים, המסגדים הם הכידונים,
בדיוק, כן,
המאמינים הם החיילים, וה...
בדיוק, כיפות המסגדים הם הם ה הקסדות שלנו, הצריחים הם הכידונים, המסגדים הם בסיסי הצבא, והמתפללים והמאמינים הם החיילים. הוא מקריא את זה, ולא הרבה זמן אחרי זה נפתחת חקירה נגדו, הממסד הצבאי פותח בחקירה, בחשד שהוא הפר את עקרונות הרפובליקה החילונית, ובסופו של דבר, זה כבר קורה ממש כבר בסוף התקופה שלו בתור ראש העיר, איסטנבול, והוא נשלח לכלא, הוא מקבל המשפט, ובשנת 2000 הוא נשלח לכלא, הוא קיבל שנה, נדמה לי, בכלב, הוא ישב 4 חודשים מזה, כן? וזה גם איזשהו ציון דרך שבו ככה, שמסמל את איזו תקופה, סוף שנות ה-90, ככה, זה היה תקופה של הצבא, ככה, אחרי ההפיכה הצבאית, הכניס חוקים מאוד מאוד ככה נוקשים, אסר את כל הרעלות במקומות הציבוריים, למשל הבנות של ארדואן, אז הוא ככה, הוא טוען שזה בגלל זה הם לא יכלו ללמוד בטורקיה, בגלל שהם לא יכלו להיכנס עם רעלה לאוניברסיטה, אז הם למדו בארצות הברית. למשל, אם אתה היית ממשפחה באותה תקופה, בסוף שנות ה-90, אתה באת ממשפחה דתית, ואתה היית בטקס סוף טירונות, ואימא שלך הייתה אמריאלה, אימא שלך לא יכלה להיכנס לשטח של הטקס, היא נשארה בחוץ, אנשי הצבא היו משאירים בחוץ את האימהות, עם הריאלות. זאת אומרת, זה גם איזשהו משהו שצריך להכיר מאיפה ארדואן הגיע, ולמה כל כך חשוב לו, למה כל הפוליטיקת זהויות הזאת שהוא כל הזמן משחק עליה, זה לא סתם, זה יושב על איזשהו באמת, הוא מגיע מרקע שהוא
באמת בעצם מגיע מטורקיה השנייה בעצם, טורקיה, כן. הזאת שלא הרוויחה ולא נהנתה מהסיפור הזה של הרפובליקה בהחלט. החילונית, ואפילו סבלה ודוקעה, והוא מריר וכועס גם, ניתן לראות בהבעות הפנים שלו שהוא
בהחלט, אגב בטורקיה יש מושג מקביל למה שאנחנו מכירים מאבישי בן חיים, יש מושג מקביל, הם קוראים לזה טורקי שחור וטורקי לבן. זה מושג שהוא קיים כבר משנות ה-90, מושג סוציולוגי, כן? שבעצם הטורקים הלבנים, הכוונה היא לא בצבע, הכוונה היא בתרבות ובאוריינטציה. הטורקים הלבנים זה החבר'ה החילונים, שבסופי שבוע הולכים להם ומשחקים טניס, והם שומעים ככה מוזיקה מערבית ופופ וזה, והטורקים השחורים, השיח טוקלר, זה האלה שכן, שהם אדוקים, שהם מתפללים, שהם ככה מנפנפים על המנגל, שהם שומעים מוזיקת ערבסק, מוזיקה שהיא, כן, מסגנון מזרח תיכוני יותר ערבי כזה.
אוכלים דונר.
אוכלים, כולם אוכלים דונר, אני חושב. אפשר שלא.
דת מדינה.
בדיוק, ו זאת אומרת, זה, אפשר לראות בזה, זה באיזושהי הגבלה, כן? מהמקום שממנו מגיע ארדואן.
אוקיי, אז בשלב מסוים הוא נבחר לרשות הממשלה, אם אני לא טועה, כי היום הוא אמנם נשיא טורקיה, אבל הוא הפך לנשיא טורקיה, אני חושב, אחרי שהוא עשה שם שינוי שלטוני, על מנת להרחיב את הסמכויות שלו. ובהתחלה זה נראה לא רע, אני גם זוכר, אם הולכים אחורה, עדיין בתקופת ארדואן היו יחסים די אדוקים, כולל בפן הביטחוני בין טורקיה לישראל.
וגם יחסים עם האיחוד האירופי, וגם ליברליזציה למשל.
נכון.
אני זוכר גם אם אני לא טועה שהוא הגיע לביקור באיטליה, אני חושב, והוא עשה שם משהו לא איסלאמי באופן די מופגן, כאילו כדי להראות, אני לא קיצוני כמו שחושבים, אני לא זוכר אם הוא שתה אלכוהול או אני לא זוכר מה, אבל הוא עשה שם איזה משהו שהוא שנועד להראות, חבר'ה, אני לא איראן, אני לא מה שאתם חוששים ממנו.
כן, ארדואן זה נכון, בהתחלה, קודם כל ארדואן עולה לשלטון, הבחירות מתקיימות בנובמבר 2002, הוא עולה לשלטון, תחילה הוא לא יכל בכלל לשמש בתור ראש ממשלה, כי היה נגדו איסור, הצבא לא רק שם אותו בכלא, הוא גם שם עליו מדבקה שהוא לא יכול להשתתף, לקחת חלק בשום תפקיד פוליטי בעתיד. אז בהתחלה מה הוא עשה? הוא נתן את התפקיד לחברו אבדולה גול, שהוא אחרי זה היה הנשיא גם. אבדולה גול הוא גם איסלאמיסט מאוד ותיק. ובמרץ 2003, מספר חודשים אחרי זה, בעצם הם פועלים לכך שישנו את החוק, וארדואן ככה נכנס פנימה, אבדולה גול זז הצידה, וארדואן הופך להיות בפועל ראש ממשלה. בהתחלה ארדואן, כן, נוקט בגישה מאוד מאוד ככה זהירה, קודם כל הוא אומר שהוא פשט את חולצת המיליגרו שלו, החולצה האסלאמיסטית שלו, כן? הוא משתמש באיזשהו, כן, הגבלה של כדורגל, כן? כמו לפשוט חולצת כדורגל, אמרנו שהוא כדורגלן. הוא הבין שהוא צריך לעלות ולהיות זהיר, כי הוא ראה מה קרה למורו ורבו, אדון הרבקן, והוא עשה את זה בצורה חכמה מאוד, הרמומית, לאט לאט. הוא לא זעזע ככה, לא נענע את אמות הסיפים. והוא מתחיל, כן, הוא אומר שהוא רוצה להיות באיחוד האירופי, באמת, כן, ממשיך עם הקו הזה.
האם הוא באמת רצה? זו שאלה שמעניין, כבר, היה נראה שהרצון הזה הוא מאוד מאוד כנה ואפילו דוחק.
אני אגיד ככה, הוא רצה, אבל לא מהסיבות, באמת, לא בגלל שאירופה זה הקוסטי שלו, הוא פשוט השתמש בתהליך הכניסה לאיחוד האירופי בשביל לעזור לנטרל את הצבא. מה שקורה זה שבאופן די מעניין,
רגע, תסביר אולי את הנקודה הזאת.
אני אסביר את הנקודה.
הכוונה היא שהוא ידע שהדרישות של האיחוד יהיו שהצבא לא יהיה מעורב במיוחד בפוליטיקה.
בפוליטיקה, בדיוק, כן. בשנת 2003, עכשיו מה שקורה ב-2002, 2003, 2004, טורקיה מעבירה חבילות של דמוקרטיזציה. כן, כל פעם חבילה עם כמה סעיפים של שינויים. אחת הדרישות של האיחוד האירופי, בין היתר, זה שהצבא לא יהיה מעורב בפוליטיקה. הצבא צריך להיות צבא, להילחם, לראות בנשק, לעשות את הדברים שלו, להגן על המדינה, הוא לא צריך להתערב בפוליטיקה. עכשיו, בטורקיה, בגלל שהצבא היה כל כך בולט במדינה, הוא גם היה לו כל מיני פריבילגיות שהוא יכל, כן, להשתמש בהם בשביל להתערב בפוליטיקה. למשל, הצבא היה מעורב במועצה להשכלה הגבוהה. הצבא קבע שם מה לומדים. הצבא, היו קצינים, כן, ברשות השידור, היו קצינים בכל מקום. זאת אומרת, ואחד הדברים שאחד אולי הגוף כמעט שהיה הכי חשוב במדינה, גם היום, אבל אז במיוחד, זה היה מועצה לביטחון לאומי. מי ששלט במועצה לביטחון לאומי והיה לו שם רוב, זה היה הצבא, לא אזרחים. ולמשל, באחת מהחבילות הדמוקרטיזציה הזאת ב-2003, בעצם הם הבירו שם איזשהו סעיף, שהוא בעצם היה, הגדירו את זה אז כסוג של איזו מהפכה שקטה, כי בעצם הסעיף הזה בעצם הזיז את אנשי הצבא, זאת אומרת, הם כבר לא היו רוב במועצה לביטחון לאומי. כן, המועצה לביטחון לאומי זה היה גוף שבעצם דרכו הצבא תמיד התערב בפוליטיקה בטורקיה. עכשיו, אנשי הצבא, אז הגיוני שעכשיו אתה תבוא ותשאל אותי, רגע, אז למה אנשי הצבא הסכימו לזה? זאת אומרת, שיגבילו את כוחם וזה? זו שאלה טובה, לפי מה שאני ככה הצלחתי להבין, אנשי הצבא, הם היו בעד, תמיד היו בעד, קודם כל, אטאטורק, עם הפנים למערב, לאירופה. אנשי הצבא, הם חשבו שבאיזשהו מקום, אם טורקיה תיכנס לאיחוד האירופי ככה, זה ככה ימתן את האסלאם, ככה, יהפוך אותם, כן? ארדואן לקח המון הלוואות, בעצם הרבה מההתעצמות הכלכלית הזאת וההתאוששות, זה בגלל זה הודות להלוואות, צריך להגיד את זה. כן? אומרים שבשלוש שנים הראשונות שלו בתפקיד הוא לקח יותר הלוואות מכל ראשי הממשלה לפניו.
עכשיו, להלוואות רק יש תכונה אחת גרועה, והיא שצריך להחזיר אותן מתישהו.
מאוד מעצבן.
בדיוק, וכיום טורקיה, החוב החיצוני שלה הוא 450 מיליארד דולר. זאת זאת אומרת, זה לא נראה כמו משהו ש... אתה יודע, זה נראה יותר כמו אימפריה עוסמנית. לא משהו שהם באמת יוכלו להחזיר, זה רק חוב חיצוני, אני לא מדבר על הגירעון שלהם בתוך המדינה גם. בשנת 2007 זה שנה חשובה, רדואן אמורות להיות בחירות בפעם השנייה, כן? ורדואן באותה שנה רוצה למנות את לנשיא, יש בחירות לנשיאות, רדואן רוצה למנות את האיש שקרוב אליו, עבדולה גול לנשיא. הצבא הטורקי ממש ככה מתנגד לזה.
הנשיא באותה תקופה, רק נגיד, זה נשיא בסגנון... נשיא ייצוגי, כן.
בהחלט.
בסגנון מה שיש לנו פה בישראל.
כמו אצלנו בישראל. וצריך להגיד שגם הנשיא בטורקיה, עד שארדואן הגיע, הנשיא זה הדמות הכי ייצוגית, הכי בעצם רפובליקנית, כי הנשיא נחשב לממשיך של אטאטורק. אטאטורק הוא לא היה ראש ממשלה, הוא היה הנשיא. כן? אמנם ברור שהוא בעצם שלט,
הוא שלט דרך הצבא, אבל התפקיד
אבל הנשיא בטורקיה עד ארדואן תמיד היה, הנשיא זה היה מישהו מהצבא, זה היה
פני הקמליזם בעצם,
זה היה, כן, איש צבא, והצבא ככה נעמד על אחוריות, לא נותן. ארדואן אומר, אני מדבר על 2007, כן, אני מזכיר, ארדואן אומר, אוקיי, בסדר, אתם לא רוצים זה, יש מתחיל משבר פוליטי במדינה, ארדואן אומר, אתם לא רוצים לקבל את המועמד שלי, אין בעיה, הוא מקדים את הבחירות, עושה בחירות מוקדמות, בחירות בזק, ומגדיל את אחוזי תמיכה בצורה, ומקבל 47% מהקולות, כמעט 47% מהקולות, שזה משהו שלא נראה לפני זה בטורקיה.
איך אתה מסביר את הפופולריות שלו בשלב הזה?
הכלכלה.
אוקיי. זאת אומרת, כל ההלוואות שהוא לקח.
כן, ההלוואות, והתקופה שבה הוא היה בעצם ככה, אתה יודע, עם הפנים לאירופה, הוא עשה כאן בכל הכיוונים. הוא היה ביחסים טובים עם ישראל, עם ארצות הברית.
אם זוכרים את התקופה הזאת, זה היה השיא של נופשים ישראלים בטורקיה בעצם.
בדיוק, 2007-2008.
אז עוד לדעתי גם, אני חושב שעוד היה קזינו בטורקיה, ואם אני לא טועה, הוא ביטל את הקזינו מכל מיני טעמים אסלאמיסטיים.
נכון, כי ההימורים זה דבר שהוא אסור לפי האסלאם. זה התקופה הזאת, כן, זה באמת ככה, וזה התקופה שבו הוא מתחיל ככה לאט לאט ככה לתפוס, ככה לחזק את הזה, מקדים את הבחירות, כן? זוכה בתמיכה אדירה, עם התמיכה הזאת, עם הרוח הגבית הזאת, הוא הולך במנה את עבדול הגול נגד הצבא. עכשיו הצבא, מה הצבא עושה? באיזשהו לילה, כן, אביבי באפריל 2007, הצבא מפרסם באתר האינטרנט של המטכ"ל הטורקי הודעת איום על ארדואן, שהוא לא ייתן, כן, למנות את, הוא לא מזכיר את השם, אבל זה איום מפורש. עד אז כאשר הצבא הטורקי רק היה ככה מזיז את היד שלו, כולם היו זזים הצידה, כולם היו רועדים. ארדואן ככה מנפח הזה, לא, הוא מרגיש שעם איתו, הוא לא מתייחס למה שהצבא, לאיום של הצבא, דוחף למינוי של עבדולה גול, עבדולה גול הופך לנשיא, וזה מ-2007 זה איזשהו שנה שבו יש איזשהו, אפשר להגיד,
מעבר כוחות,
מעבר כוחות, ציון, כן, ציון דרך מאוד חשוב בשלטון שלו, שנמשך כבר כמעט 20 שנים. ב-2008 כבר ככה אנחנו רואים שהוא מתחיל לזרוק את הקצינים לכלא, הוא מתחיל איזשהו משפטי ראווה של קצינים, כן, מעל 300 קצינים הבכירים ביותר בצבא, הוא פשוט תופר להם.
היום 300 זה נשמע כבדיחה, כשאנחנו מכירים את המספרים של אחרי ההפיכה הצבאית של...
כמובן, אבל זה צריך להגיד שזה קצינים הכי בכירים שהיו בצבא, זאת אומרת, גם אנשי מילואים וגם קצינים מכהנים. אחד מהם למשל זה היה הרמטכ"ל היוצא. זאת אומרת, הוא האשים את הצבא בקשר להיות ארגון טרור. זאת אומרת שהרמטכ"ל של הצבא שלך הוא טרוריסט. בעצם זה מה שקרה. זה נשמע קצת ככה מוזר, אבל זה מה שקרה אז. ב-2010 עוד איזשהו גל של ככה השלחת קצינים לכלא. במקביל הוא מטפל במערכת המשפטית.
אני צריך לדבר קצת על להזכיר אולי את מחאות גזי, אם אני... נכון, 2013?
פר גזי, יפה נדע, כן.
כן.
בקיץ 2013.
השוק הגדול, זה בעצם אני חושב, זה, גם, זה נקודת מפנה אצל כן. ארדואן, השוק שהוא מקבל מהעוצמה של המחאות האלה, שפתאום החילונים בטורקיה מרימים ראש וממש...
נכון מאוד. במאי 2013 מתקבצים איזה כמה חבר'ה כאלה, צעירים כאלה, פוחזים באיזשהו פארק ליד כיכר טקסים, שנקרא פארק גזי. מי שהיה שם, אם יצא לכם להיות שם, זה איזשהו פרקון כזה עם איזשהו כמה עצים, ומשם זה מתפשט למחאות של מיליונים ברחבי טורקיה. ארדואן מדכא את המחאות האלה ביד ברזל, היו שם איזה קרוב ל10 הרוגים מירי חי של ה... כן, לא רק ירי חי, הרבה גז ותותחי מים. ו-2013 זה איזשהו נקודה שממנה אתה רואה שהתמ"ג לנפש למשל רק הלך וירד, הטורקים הפכו להיות יותר ויותר עניים. כיום, אם ב-2013 היה תמ"ג לנפש מעל 12,000 דולר, כיום זה לא רק שהיא לא, זה לא, טורקיה לא צמחה, זה ירד, זה היום במשהו כמו 7,000 או 8,000.
בוא נזכיר את ההפיכה הצבאית גם של 2015, כי היא חשובה.
כן, ההפיכה הצבאית, כן, שיש פרשנים שקוראים לזה השריפה של הרייכסטאג, כי... הרבה מאוד ככה, יש סימני שאלה מה היה שם, וזה בעצם גם עוד איזושהי נקודה.
מה זאת אומרת? אתה רומז לאיזושהי קונספירציה?
כן, זאת אומרת, ככל הנראה, סליחה, ככל הנראה, ארדואן ידע שהולך להיות איזשהו משהו, הוא קיבל מידע מוקדם, העניין עם פתחולה גולן, צריך להגיד ורק במילה פתחולה גולן, הוא היה, כן, בעל בריתו, דם מדמו של ארדואן, הם היו שותפים.
זה רק נגיד מנהיג של איזושהי תנועה של אסלאם מתון, שהיום הוא גולה בפנסילבניה בארצות הברית, אבל לטענת ארדואן ותומכיו, הוא מחזיק הרבה מאוד נאמנים שמתחזקים מעין דיפ סטייט בתוך כל מערכות השלטון בטורקיה.
נכון מאוד. בעצם ארדואן נעזר, שארדואן עלה לשלטון לא היה לו כוח אדם איכותי למלא את המשרות, כן? כשאתה עולה לשלטון ואתה רוצה ככה להחזיק בשלטון וכן, להמשיך גם להחזיק, אתה צריך להכניס אנשים שלך. שהוא במערכות השונות. עכשיו, האסלאמיסטים בטורקיה זה לא נחשב לכוח אדם איכותי, דיברנו על זה. ומי שעזר לו עם זה, זה היה התנועה של פתחולה גולן. פתחולה גולן, התנועה שלו היא הייתה תנועה שקיימת כבר משנות ה-80, היא הייתה מאוד מוכרת בטורקיה, הוא צבר הרבה מאוד מאמינים. העניין של פתחולה גולן זה אסלאם סופי, זה אסלאם ככה יותר, בוא נגיד אסלאם הסופי,
האסלאם
הטורקי, המסורתי, יותר ככה דוגל יותר בדיאלוג בין דתי, כן, שיתוף בין הדתות, יותר ככה, זאת אומרת זה עדיין אסלאם, זה עדיין, כן, פתחולה גולן הוא עדיין אסלאמיסט, אבל...
אחד דגש על ההלכה ויותר על רוח.
כן, אסלאם, אסלאם הטורקי, שהוא במקור שלו, הוא בגדול אסלאם יותר מתון, זה לא אסלאם של האחים המוסלמים. ארדואן מגיע ממקום שהוא קצת יותר מושפע מהאחים המוסלמים. ופתחולה גולן עזר לו בעצם לבסס את ה... כי בעצם הצבא החילוני הקמליסטי היה אויב גם של פתחולה גולן וגם של ארדואן. ופתחולה גולן עזר לו בזה, ו... עד 2011 הכל היה בסדר, ב-2011 פחות או יותר הם התחילו ככה להתנגח אחד בשני. ככל הנראה, הברית הזאת הגיעה למיצוי, ארדואן בעצם, פתחולה גולן נתן לו את כל מה שהוא היה צריך, וזהו, וארדואן היה צריך להתחיל...
אז אם אפשר שאלה לסיכום, אחרי שאנחנו מדברים על ההפיכה הצבאית הזאת ועל גולן, האם לדעתך ההפיכה הצבאית והמחאות סייעו בעצם להפוך את ארדואן לאדם ה... עקשן והמתקשה, למנהיג העקשן והמתקשה שהוא כרגע, בשעה שטורקיה נמצאת במשבר כלכלי שהיא לא ראתה ב-50 שנה האחרונות, ובשיתוק פוליטי, שבעצם ארדואן מפסיד כמעט, או קרוב להפסיד בכמעט כל סקר שמתפרסם.
שאלה מצוינת. ההפיכה הצבאית היא בהחלט נקודת ציון מאוד חשובה, כי מה שקרה מאז ומאלך זה בעצם החרפת הדיכוי, כן? בעצם זכויות אזרח נרמסות באופן יומיומי, כן? אומרים שבעצם רק סטלין והיטלר היו כן משתווים לכמות אנשים שארדואן, לכמות התיאורים שארדואן עשה במדינה, כן, בעקבות לאחר כן ניסיון ההפיכה. זה צריך להגיד שמיד לאחר, באותו ערב של הניסיון ההפיכה, הוא כבר מכריז על מצב חירום כללי במדינה, שלמשך שנתיים היה מצב חירום, ואתה כמעט בכל מקום אתה בעצם, זה השתנה, כן, בין מושל למושל, אבל אתה, נגיד, רצית לעשות הפגנה על משהו, פשוט היו אומרים לך, לא, אתה לא יכול לעשות הפגנה, הזכויות הכי בסיסיות, אני לא מדבר בכלל על הכמות האנשים שהוא זרק לכלא.
או פיטר.
ולכן כביכול תיאוריית הקונספירציה שהזכרת קודם, שלפיה אולי הוא יזם את ההפיכה, על מנת שיהיה לו תירוץ כדי להגביר את השליטה האוטוריטרית שלו.
או נתן לה להגיע לאן שהגיע.
אם כן, אני חייב לומר שאני זוכר את הערב הזה של ההפיכה, זה היה יום שישי בערב וכולנו קפצנו לעבודה. וזה היה נראה רע, זאת אומרת, אם הוא ביים את זה, הוא ביים את זה יפה מאוד. הוא דיבר שם מאיזה מקום מסתור באמצעות אייפון, משהו כזה.
היה נראה נורא עצוב.
ואני חושב שהטעות הגדולה שמה שלהם הייתה, שאם אני לא טועה בשלב מסוים,
הם יכולו להפיל את המטוס שלו.
הוא היה באוויר, ו-F-16 של חיל האוויר הטורקי ננעל על המטוס, ופשוט הטייס לא לחץ על ההדק. כן. ומשם הכל התחיל להתחרבש.
יש הרבה חורים בכל מה שקרה שם, כמובן שהם ממש מנסים, אתה יודע, להסתיר כמה שיותר מידע, כן, למדר את הציבור ממה שהיה שם, מפרטים. עשו איזושהי ועדת חקירה בפרלמנט, אבל זאת אומרת, זה לא באמת... אז
שאלה אחרונה עשה.
האם אתה
שותף לאלה שסבורים שימיו של ארדואן כמנהיג טורקיה הספורים?
זהו, אם באמת תיגע קצת במצבו הבריאותי בהקשר הזה, כן.
לגבי מצבו הבריאותי, שאלו אותי, אז אמרתי שבסוף כולנו נמות.
אבל לא בהכרח בגיל 67.
כן, אבל ארדואן כבר כמה שנים, כל פה כמה שנים אומרים שהוא...
מה יש לו? יודעים מה יש לו?
ארדואן יש לו... כמה דברים. קודם כל, יש לו איזושהי בעיה בגב, הוא נפל פעם מסוס. יש לו אפילפסיה. ב-2006 הוא התעלף, איזשהו קטע שהוא התעלף בתוך המכונית שלו, והשומרים היו צריכים ככה לנפץ את השמשה בשביל לחלץ אותו. הוא התעלף עוד פעם, איזשהו עוד איזשהו פעם שב-2017 הוא התעלף באיזשהו מסגד, נדמה לי ברמדאן זה היה או משהו כזה. והדבר העיקרי שלגביו חושדים, זה בוודאות יודעים, כי זה פורסם, ב-2011 הוא עבר ניתוח, הוא עבר ניתוח בקיבה, היה לו גידול סרטני בשלב כנראה די מתקדם, הוא עבר ניתוח במעי, הורידו לו איזשהו כמה סנטימטרים.
היה לו סרטן המעי הגס בעצם?
כן, כן, הורידו לו כמה סנטימטרים בניתוח. היה לו שני ניתוחים, אחד בסוף 2011, עוד אחד ב-2012. ונכון, לפני כמה שבועות ככה, היה באמת איזשהו כמה סרטונים שרואים אותו ככה עייף ומתנדנד, אבל מיד ראינו שהוא ככה שם איזשהו סרטון בשביל להראות שהוא בסדר.
הוא הולך לשחק כדורגל.
משחק כדורסל, זורק לסל שם, כן? אבל יש לו בהחלט, יש לו רקע רפואי, זאת אומרת, יש לו איזה שם...
עכשיו ב-2024, אם אני לא טועה, אמורות להיות...
23,
עוד יותר קרוב, אמורות להיות כמעט כבר בשנה בבחירות בטורקיה.
נכון.
וההנחה היא שהוא מתמודד או לא מתמודד?
הוא מתמודד כמו גדול, יש איזה ערכות שהוא יקדים את הבחירות, שיעשה אותם בשנה הקרובה. אני לא בטוח לגבי זה, כרגע אין לו איזשהו אינטרס, כי בסקרים הוא כזה ככה. מצד שני, אני לא חושב שזה הולך להשתפר. זאת אומרת,
כמה לדעתך הוא מאפשר בחירות חופשיות? אני זוכר את...
זה בדיוק מה שרציתי לשאול.
זהו. הבחירות האחרונות שהיו, ואני זוכר שהמספרים נראו לי מסודרים יפה מדי, נגיד את זה ככה.
זו שאלה יפה, כי כבר היו זיופים. זאת אומרת,
הוא שולט בוועדת הבחירות ביד רמה, כלומר, אין...
הכל תלוי אם הוא הולך לבחירות ובכמה אחוזים, זאת אומרת, אם נגיד אם הוא באמת יפסיד, בכמה אחוזים הוא יפסיד. זאת אומרת, אם זה יהיה קרוב מדי, אחוז או שתיים, הוא יוכל לשחק על זה, להגיד שהיו זיופים.
כמו שהוא ניסה לעשות באיסטנבול ונכשל בעצם בבחירות.
בדיוק, וראינו שהוא נכשל ואחרי זה הוא נכשל עוד פעם, הוא הפסיד.
לא בבחירות, רק נציין, לא בבחירות שהוא התמודד, אלא בבחירות שהתמודד לפני כמה שנים, הוא עמד מטעמו.
בדיוק, הבחירות המקומיות. טורקיה, כיום רוב אנשי מדעי המדינה, הם רואים את טורקיה, מגדירים את זה במשטר של משטר אוטוריטרי תחרותי. זאת אומרת, מצד אחד, הזירה הפוליטית היא לא הוגנת, כן? התקשורת נשלטת על ידה באופן מוחלט, כן? הזכויות האזרח נרמסות, יש לך, הבחירות הן לא כל כך הוגנות, כן? מצד שני, הבחירות נערכות בזמן ובמועד, ויש בחירות ויש תחרות, והנה ראינו שאת הבחירות הוא הפסיד, זאת אומרת...
מועמדי השלטון יכולים להפסיד.
יכולים, זאת אומרת, בדיקטטורה קלאסית, כן? כמו שאנחנו מכירים, אתה לא מפסיד, הדיקטטור לא מפסיד.
זה לא צפון קוריאה, בקיצור.
זה לא צפון קוריאה.
לא, זה אפילו לא רוסיה, כלומר, זה אפילו לא רוסיה שבה השלטון יעשה הכל בשביל לנצח בבחירות, גם הבחירות הכי מקומיות והכי חסרות.
בדיוק, זה משהו איפשהו ככה, אתה יודע, באמצע זה איזשהו מושג ככה ש... של אנשי מדעי המדינה, אבל תשמע, אם באמת הוא הולך לבחירות, וזה יהיה הפסד של איזה כמה אחוזים, יהיה להם קשה מאוד ככה, ויהיה פיצוץ. זאת אומרת,
הם צריכים ניצחון חד וחלק, ובשביל זה דרך אגב, ומקימים שם עכשיו, מנסים להקים איזשהו בלוק שמקיף את כל מיני מפלגות, שאין ביניהן זהות אידיאולוגית גדולה מדי, אפילו מרחק אידיאולוגי, העיקר להעיף את ארדואן.
נכון מאוד, זה קצת מזכיר את ישראל בעצם.
טקטיקה מוזרה, אני לא יודע איפה השתמשו בה אי פעם, והאם זה בכלל יכול
לעבוד. אגב, אני צפיתי בטלוויזיה, קצת אחרי שהם מאוד התעניינו בבחירות פה בישראל, ואחד הפרשנים שם...
הם אמרו, רעיון מעניין.
אחד הפרשנים שם אמר שהנה, תראו, גם אצלנו אפשר, פרשן שום...
קורדים ורפובליקנים יכולים לשבת יחד בשביל...
הוא אמר, הנה, תראו, את ביבי הצליחו להעיף, אז גם אנחנו יכולים, זאת אומרת, וכרגע יש בעצם איזשהו בלוק טכני של 6 מפלגות שמנסות ככה להתאחד, זה יהיה מעניין.
עכשיו, ובזה באמת נסיים, שתי מילים אולי... על הניסיונות של ארדואן עכשיו להתקרב קצת לישראל, מה עומד מאחורי זה, מה קרה שם עם הפרשה של שני החבר'ה המסכנים האלה ממודיעין, שבסופו של דבר כולנו שמחים שהם חזרו הביתה, והאם הוא משנה כיוון מול ישראל, או שזה איזשהו משהו טקטי, כי הוא צריך מאיתנו משהו נקודתי, והוא יחזור לקלל ולגדף אותנו בעתיד הקרוב.
אני חושב שזה טקטי. אני לא חושב גם שמקבלי החלטות פה בישראל וממשלת לפיד ובנט, אני לא חושב שהם מסתכלים על זה באופן זהיר, צריך לציין בינתיים לחיוב. הם מבינים שזה איזשהו ככה תמרון, ארדואן, זה ארדואן.
מה הוא רוצה? למה הוא צריך אותנו עכשיו?
ארדואן בעצם כבר הדיסקטת שם הוחלף במדיניות החוץ, פחות או יותר מהתקופה שבו התחלף הנשיא בארצות הברית, ברגע שדונלד טראמפ עזב, נכנס ג'ו ביידן, הם הבינו שהם כנראה צריכים ככה לשפר את המדיניות, לצאת מהבידוד שלהם, לשפר את מדיניות החוץ.
להפסיק להילחם בכולם כל
בדיוק,
הזמן.
בדיוק, הם פשוט...
להילחם רק במישהו אחד בכל פעם.
בדיוק, הם פשוט היו, הם גרמו לבידוד אדיר, והיה לזה גם ביקורת מאוד חריפה בתוך טורקיה, כן? אבל בעיקר מה ש... אז התזוזות הגיאופוליטיות, אני חושב שגרמו לו, כן? וזה גם פוגע לו בכלכלה, זאת אומרת, הבידוד הזה פוגע לו בכלכלה, ואני רואה את זה בעצם כרגע, המדיניות החוץ שלו זה הישרדות. ככה אני, אם בהתחלה אמרנו, כן, שהוא היה לקראת האיחוד האירופי, וכן, ואחרי זה היה איזשהו תהליך של, כן, שטורקיה תהיה עצמאית ואוטונומית, וליברליזציה, ואחרי זה הגיעה התקופה של הדיכוי, והתקופה של הבדידות, הם קראו לזה בדידות מזהירה, כן? עכשיו זה הישרדות, ככה, פשוט הישרדות של המשטר שלו.
אז בואו נראה באמת, אם ארדואן יצליח במשימה האחרונה שהוא לקח לעצמו, וזה לשרוד אחרי שני עשורים בשלטון בטורקיה.
כן, בהחלט, אנחנו נצפה בקוצר רוח. לא נגענו בהרבה דברים, לא נגענו במעורבות של ארדואן במלחמת האזרחים בסוריה, וביחסים המורכבים שלו עם פוטין ועם רוסיה, אבל לצערי אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה.
תודה לך, תמיד. תודה,
אסף. היה מאוד מעניין.
תודה, חבר'ה.
ואנחנו נשתמע בפרק הבא.